שופטים שעניינם ברור הזאת הישראלית בתוך הפגישה עם האשם. רוצים לדבר את אותו דבר על הרלנט. מה אתם יודעים?
ציודה אומר את אותו דבר ההפך, על המלאק. איפה הוא אומר אותו דבר על המלאק?
בסוף שלח
את המלאק,
זה
טוב, א', אני חושב צריך לבדוק, כי זה לא נראה לי שזה נכון מה שאתה אומר. אבל מה שאני מתאר לעצמי שכתוב, זה שהמלאק זה הניגוד המוחלט לישראל. המלאקיות זה הניגוד לעצם הישראלי, שהוא מתבלט, מתבטא ב... במה שאנחנו תמיד רגילים לשים לב במגילת אסתר, ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. הניגוד שבין ישראל ובין המלאק הוא הניגוד שמתבטא עד הקיום הפרטי של כל יהודי ויהודי בפני עצמו. ו... יכול להיות שבד בבד עם צאת ישראל ממצרים, הופעת המציאות הישראלית, אז מזדנקת לעומתו המציאות העמלקית, שמעוניינת לשלול את קיומו, את קיומו עד המציאות הפיזית של אחרון היהודים. פלישתים זה עניין אחר. פלישתים, אנחנו לא הסברנו שפלישתים זה הניגוד העצמי למציאות הישראלית. אלא, אני מתאר לעצמי שציטטנו את הגר"א שאומר שפלישתים זה הישות המדינית שהיא איננה באמת ישות, כי איננה באמת עם, אלא מקבלת את כל מוטיבציית קיומה מצד שאיפת שלילת מלכות וממשלה מישראל. השאיפה לשלילת הריבונות הישראלית במדינתם, בארצם, זו המהות שנותנת לפלישתיות את מוטיבציית הקיום הלאומית. אין פה ניגוד לעצם הישראלי. יש פה ניגוד לריבונות הישראלית. יש פה ניגוד למדינה הישראלית. יש פה ניגוד למלכות וממשלה שבישראל. זה המהות שנותנת את שאיפת הקיום לחבורה הזאת, לתאגיד הזה שנקרא הישות הפלישתית. אז פה אנחנו עסוקים לא בהופעת עצם ישראל כמו ביציאת מצרים, אנחנו פה עסוקים בכינון מלכות ישראל, שהולכת וצומחת מלכות ישראל בשלבים הראשונים של צמיחתה, אז זה בא בסדר כזה של היעדר שקודם להוויה. והזכרנו שיכול להיות ששמואל כותב את ספרו זה על דרך האלימינציה, על דרך הבירור של מה קורה כאשר בימים ההם אין מלך בישראל. אז על רקע זה, אז יכול להיות שיש גם עימותים עם הפלישתים, ואין הכי נעמי. ולכוד יהודה את עזה ואת גבולה ואת אשקלון ואת גבולה ואת עקרון ואת גבולה, כבר בראשית פריצת החיות המלכותית של ישראל, שאמורה להוות את המגמה של כיבושי יהושע, כי הכל חותר לקראת כי תבוא אל הארץ ואמרת שימה עליי מלך. אז פה בראשית התנועה שהיא כל כולה בחותם ההצלחה וההתקדמות מילו של המגמה האלוהית, אז יש פה כן התנגשות גם עם הישות הפלישתית. בסדר? טוב. נתחיל עוד פעם מפסוק יוטט. וירד ה' את יהודה ויורש את ההר, כי לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם. אז כבר הזכרנו, אם אינני טועה, בפעמים הקודמות, שהפסוק הזה מהווה את קו פרשת המים של הפרק, והולך ונותן לו את צורתו, את עניינו, את מהותו. כי זהו פסוק מסכם את כל מה שתואר עד כה. ויהי השם את יהודה ויורש את ההר. אמנם יש פה איזה דיסוננס חריף בחצי הפסוק, שהוא גם חצי הפרק, כי לא להוריש את יושבי העמק רכב ברזל להם. וכבר אמרנו, כי זה ראשית הכניסה למדרון של כל עניינו של ספר שופטים. והפסוקים תוהים, הפסוקים מתעוננים. למה? לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם. התירוץ הזה, ההנמקה הזאת, כי רכב ברזל להם, האם הוא רלוונטי? כאשר תחילת הפסוק הוא, ויהי השם את יהודה? הרי כאילו ממשיכים הפסוקים, הרי בוא נזכר, ויתנו לחלב את חברון, כמו שהזכרנו את זה בפסוקים הקודמים, ולך יהודה אל הכנעני, המשה בחברון, בשם חברון לפנים קריית ארבע, ויקוי את שישה, את החמל ואת תלמי. כמו שהפסוקים האלה כבר תוארו בהרחבה שם, בספר יהושע. הלו, ויתנו לך לב את חברון, כאשר דיבר משה, ויורש משם את שלושה בני ענק. גיבור, נאמן רוח אחד, הוא לא מתיירא. כי לחמנו הם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו, אל תיראו. וזה לא משנה אם הוא אחד נגד שלושה בני ענק, ומה לו לשבת שהשם עמו לא להוריש את יושבי העמק מאחר שרכב ברזל להם. אבל כיוון שזה הגיע לפה, זה לא נעצר בנקודה הזאת. ומכאן ועד סוף הפרק תהיה עריכת הרשימה הפלילית של כל השבטים בישראל, שהולכת ההידרדרות במילוי תפקידם, ביהודם, בעניין כניסת ישראל לארץ, והולכת ותופסת ממדים חריפים יותר ויותר, שכל הרשימה פה היא פשוט מדרגת את המאורעות, כל אחד שמהווה בסיס לחמור ממנו בשלב הבא. ואת היבוסי יושב ירושלים להורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. ועלו בית יוסף גם הם, בית אל, ואדוני אימם, ויתירו בית יוסף ובית אל, ושם העיר לפנים לוז. ויראו השומרים, איש יוצא מן העיר, ויאמרו לו, הרי נונה את מבוא העיר, ועשינו עינך חסד. ויראם את מבוא העיר, ויקו את העיר לפי חרב. ואת האיש ואת כל משפחתו שילכו, ואלך האיש ארץ החיתים, ויבן עיר, ויקרא שמה לוז, ושמע עד היום הזה. ולא הוריש מנשה את בית שען, ואת בנותיה, ואת הענך, ואת בנותיה, ואת יושבי דור, ואת בנותיה, ואת יושבי בלעם, ואת בנותיה, ואת יושבי מגידו, ואת בנותיה. ויואל הכנעני לשבת בארץ. הזאת. ויהי כי חזק ישראל, וישם את הכנעני למס, והורש לא הורישו. באפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרבו בגזר. זבולון לא הוריש את יושבי קיטרון ואת יושבי נהלול, וישב הכנעני בקרבו והיו למס. אשר לא הוריש את יושבי עכו ואת יושבי צידון ואת אחלה ואת אכזיב ואת חלבה ואת אפיק ואת רחוב, וישב האשרי בקרב הכנעני יושבי הארץ. כי לא הורישו. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש ואת יושבי בית ענת, וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ. ויושבי בית שמש ובית ענת היו להם למס. וילחצו האמורית בני דן ההרה, כלון תנו לרדת לעמק, ויואל האמורי לשבת בהר חרס, באילון ובשעלבים, ותכבד יד בית יוסף ויהיו למס. וגבול האמורי ממעלה הקרבים, מהסלע במעלה. שוב, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. זהו מעשה חמור יותר. חמור יותר מאשר מה שמתואר פה אצל יהודה. כי יש הבדל כאשר אתה יושב את ההר, ובעמק שם רחק למטה, אז יושב העמק. עיקר ציווי התורה לא לחיות כל נשמה, כדי שלא יחטיא אותך לי, כדי שלא תדבוק, לא תדבק בם, את בנו, את ביתו לא תיקח לבניך, ואת בנו לא תיקח לביתך, ולא יסיר את בנך מאחריי. כל הנקודה היא להתרחק מהתרבות המתועבת הזאת, שאת בניהם ואת בנותיהם יעבירו באש לאלוהיהם. טירוף העבודה זרה, וכל האורגיות האכזריות והמופרעות שלה. זו הנקודה שיש להתרחק ממנה מאוד, ומאחר ש... כמו שכותב הרמב״ם, שבעת עמי כנען, הם היו אותם שורש עבודה זרה ביסודם הראשון. וכמו שאנחנו כבר יודעים, שם מה שחזל מספרים לנו על מה שהלך בספר יהושע, שלוש פרוטז גמרות שלך יהושע, שלוש מנשרים, הכרזות שלך יהושע. הוא רוצה להשלים, ישלים, בתנאי שיפסיק לעבוד עבודה זרה, יקבל על עצמו את שבע מצוות בני נוח, יקבל על עצמו דין גר תושב, יוכל להצטרף לגור פה בארץ. הרוצה לפנות יפנה, מי שלא מוכן להפסיק להעביר את ילדיו באש לאלוהיו. בשום מחיר, הוא יצטרך לשלם מחיר, הוא לא יוכל להישאר פה. כי פה בארץ היא לא יכולה להכיל את המציאות הזאת. שיפנה. והרוצה להילחם, כי גם את זה הוא לא מוכן, לא להפסיק לעבוד עבודה זרה, ולא להשלים, ולא מוכן לפנות, שילחם. וכל עמי כנען, להוציא מהגרגשי שפנה והלך לו אל אפריקי, בחרו למסור את נפשם על קדושת העבודה זרה שלהם, ועל אף שנמוגו כל יושבי כנען, טוב להם היה המוות מאשר לוותר על פולחני העבודה זרה שלהם. וזה בעצמו מעיד על האופי הקשה והעצמי של אותם תרבויות, אותם עמים. והזהירה התורה לא להתקרב לאלה שכל עצמותם זה הדבקות בעבודה זרה. ברוח טעם מצווה זו, אז אנחנו מבינים שבני בנימין היושבים את היבוסי בירושלים, את זה, זה ליד. סליחה? את זעים. בסדר. את זעים. בהמשך אנחנו נראה שזה לא, יש מצב שנקרא פה בהמשך הפסוקים, וישב הכנעני בקרבו. כך היו כמה עמים פה בהמשך. פה זה עדיין לא שהכנעני יושב בקרבו, או נקדם תהליכים ונאמר, וגם לא השבט יושב בקרב הכנעני, כי אלה יהיו שני שלבים נוספים בהידרדרות פה בהמשך, אבל פה זה עדיין כתוב את. את, עין, אתה אומר זה עין, ואני חושב שאם אתה צודק, אז מכל מקום, זה ליד, משמעות של ליד. בכל פנים, זה לא על פי המטמעה הלשונית של ההמשך, שהיא תגיד בקרב הכנעני, ועוד חמור מזה, הכנעני בקרבו. זאת אומרת, הכנעני בקרבו, או חמור מזה, הוא בקרב הכנעני. על כל פנים, זה ודאי חמור יותר מאשר מה שהיה אצל יהודה. וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום זה.
איך זה מסתדר עם זה
שבני
יהודה נלחמו בירושלים? יש פסוק, מה שכתוב בפסוק ח'.
כן, למה שזה לא יסתדר?
ירושלים ולקדו אותה ויקוע לפי חר ובאיזה עיר שיקחו באש, אז הרי אנשים לא נשארו שם.
אתה אומר, אז, הבנתי, אתה אומר שהכנעני הוא שמד, אז מה עושה שם היבוסי? טוב, אנחנו הולכים להגיד, אתה רואה, בסיכומו של דבר, ירושלים היא נמצאה בדיוק ב... על הגבול, כמו שזה בעצם היום זה, אתה מבין? אני לא יודע איפה אנחנו יושבים ברגע זה בדיוק. יש כנראה מומחים שיודעים. אם אנחנו יושבים פה עכשיו בנחלת יהודה ובנחלת בנימין, אין לי ספק שאנחנו יושבים על הספר. שבין, כי אתה מבין, נהיות ברמה שם בנבי סמואל, זה בוודאות בנימין. אבל, וזה גם בוודאות ש... האזור שלי, איפה שאני גר, בהר זיתים, אז זה עושה לי ראש בוודאות בנימין. או על כל פנים, יש שם רצועה שיוצאת מבנימין, ובהר הבית, שם יש מפגש בין יהודה לבין בנימין. מבית לחם זה בוודאות יהודה. ואנחנו בדיוק פה על קו התפר. יש סיכוי שהקו התפר הזה, הוא גם היה קו תפר עוד לפני שנכבשה. העיר על ידי בני ישראל בימים הקדומים, וגם פה היו כמה שבטים, היו פה כנענים, היה פה אדוני בזק, והיה פה יבוסי של ירושלים, שיבוסי זה לא בדיוק כנענים, אלא יבוסי זה וריאציה של פלישתים, כי אנחנו יודעים שבסיכומו של דבר לא תבוא בעיר עד הסירחה את העברים ואת הפסחים, נכון? ככה לימים שתיכבש סופית, זאת אומרת גם הנה נכבשת על ידי יהודה, נכבשת על ידי בנימין, ועדיין נותר לדוד המלך מה לכבוש. את עיר דוד הוא עדיין לא כבש, כי מה שנקרא ציון או עיר דוד, שזה נקרא כנראה יבוס, ויבוס, אז מסתבר שזה ענף של פלישתים, כי הם תולים שם איזה עברים ופסחים, שצריך לברר מה זה בדיוק פרשיית העברים והפסחים הזאת, אבל עכשיו נתפוס את אחד הכיוונים המפורסמים, שרמזו לו ביחס לאותה שבועה שנשבע אבינו הראשון, אברהם, אם תשקור לי ולני ולכדי, ויש פה עוד מארבע דורות של גם אצלכם יש העיוור יצחק והפיסח יעקב, תזכרו את השבועה, אסור לכם לכבוש אותנו. עד השיחה את העברים והפיסחים. לא כל כך מעניין אותנו בדיוק עכשיו להעמיק בהגדה הזאת, אבל לענייננו למדנו שהאגדה הזאת מקשרת את אבינו הראשון לאביהם הראשון של יבוס, אבל מי שקראת את הברית עם אברהם, זה אבי מלך מלך פלישתים. ומשום מה הם מרגישים את עצמם נכדים. יושבי ירושלים, יבוס. אז הנה תיכן, אז אתה רואה שהיו שם, זה היה מרכז, אתה מבין? זה מרכז בינלאומי, זאת אומרת, זה כנראה, יש מין אינטרס בינלאומי פה, באינסטינקט קיומי, עד עצם, זה אתה יודע, איך שהם קוראים לזה עיר שלוש הדתות. אז הדברים האלה כנראה ישבו גם את התמיעה שלך. כן, אז בית היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. עד היום הזה, עד יום כתיבת הספר, ששמואל כותב את ספרו, אז כנראה עדיין יושבים שם היבוסים, וכמו שהזכרנו, שיש את מי לכבוש שם. ומי שפה מתיירה ומתרפא מלמלא את תפקידו, זה דווקא בני בנימין. ויעלו בית יוסף גם הם, בית אל ואדוני עימם. יהודה, בנימין ויוסף. אז גם הם עולים בית אל, מה זה גם הם? גם הם במסע כיבושים, וגם הם השם עימם. כמו עם יהודה, גם יוסף, יהודה וגם יוסף. ויעלו בית יוסף גם הם לאזור שאמור היה להיות נחלתם, אזור הכיבושים שלהם, והשם עימם. ואינדיקציה להשם עימם, סיפור קטן. לא נעמיק בו הרבה, אולי נשאיר את זה מאוחר יותר, אבל עכשיו רק לשים לב להקשר הענייני של הסיפור. הקשר הענייני של הסיפור היה שם מין אינסידנט. ויתירו בית יוסף בבית אל, שם העיר לפנים לוז. הם סיירו. היה שם איזה יחידת סיור. לא הצבא כולו, אלא רק יחידת סיור. תרו בית יוסף בית אל, ושם העיר לפנים לוז. ויראו השומרים, כנראה הייתה יחידת סיור, ויחידת הסיור הייתה במנוחה, וחנו שם באזור, והשומרים על יחידת הסיור, פתאום ראו איש יוצא מן העיר. ואמרו לו, הראינו לה את מבואה העיר ועשינו לך חסד, כי כנראה העיר הזאת הייתה מוקפת חומה, שם בבית אל ובלוז, ולא הגיב, וזה היה חלק מהמיגון של העיר, שלא היה לה שער. והיה לה שער, או ליתר דיוק, היה לה מבוא נסתר. עכשיו אני לא זוכר, בטח אתם, מי מכם יזכיר אותי, יזכיר לי, אבל יש אגדה מפורסמת, שהשער צמח שם מתחת ללוז, היה שם מין עץ לוז גדול, ומתחתיו היה איזה מבוא נסתר, ולא גילו את זה כל כך בקלות. ופתאום תפסו מישהו יוצא, ולא הבינו איך הוא יוצא, ואמרו לו, תגלה לנו, הראינו לה את מבוא העיר ועשינו ממך חסד, ויראים את מבוא העיר. חז"ל אומרים שהוא לא אמר להם, אלא הצביע. ויראים את מבוא העיר, ויקו את העיר לפי חרב. ויקו את העיר לפי חרב. מי יקה את העיר לפי חרב? מה אתם אומרים? לא, השומרים. כי עליהם מדובר. ויראו השומרים, ויראם את מי? את השומרים. ויקו את מי? השומרים. השומרים של יחידת הסיור, למה להעיר עכשיו את יחידת הסיור? ולמה להביא את כל הצבא? מספיק, נכנסו גמרו את הסיפור. ויקו את העיר לפי חרב. ומילה זה מילה, וכנות זה כנות, ואמת ואמת, וחסד זה חסד, ואת האיש ואת כל משרתו שילכו. ולך האיש ארץ חיתים, ויבן עיר, ויקרא שמה לוז, ושמה עד היום הזה. אבל לענייננו, אתם מבינים? השומרים, יחידת הסיור של שבט שלם, מסוגלים להשתלט על עיר שלמה, על מחוז שלהם. ואם זה, זה וב החיבור פה. ואם זה לא הוריש מנשה, מנשה זה מבית יוסף, נכון? ואם זה מנשה, לא הוריש את בית שאן ואת בנותיה, ואת תנח ואת בנותיה, ואת יושב דור ואת בנותיה, ואת יושב ילעם ואת בנותיה, ואת יושב מגדו ואת בנותיה. ויול הכנעני לשבת בארץ הזאת. למה? למה? הפסוקים משתוממים. מה זה הדבר הזה? בלי סיבה. אתם מבינים? אצל יהודה עוד היה להם סיבה. כי רכב ברזל להם. איך אתה רוצה? פה זה כבר בלי תירוצים. אפילו לא מחפשים תירוצים. השם אימם? בלי תירוצים. ויול הכנעני לשבת בארץ הזו. לא, 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 לא להתבלבל. גמרנו עם ירושלים. אנחנו עכשיו עושים סיור מהיר על פני כל ארץ ישראל. מכאן ועד סוף הספר, הסוף הפרק, היינו אמורים לקלוט את זה בקריאה הראשונה. אנחנו נעבור על פני כל מיני מקומות. עזבנו את ירושלים. ירושלים, ירושלים זה היה הסיפור שעניינו בא להעיף מבט על חוסר התפקוד והבגידה בייעוד של שבט בנימין. שהיה חמור יותר מיהודה. עכשיו המבט עזב את האזור הזה. הן של יהודה, הן של בנימין, עוסק עכשיו באזור יוסף. יוסף זה אפרים. אפרים, מנשה. והם מתעסקים בבית אל. בית אל זה לא ירושלים. בית אל זה בית אל. באזור. באזור שם. מה שנקרא אפרים. ושם, בית אל היה סיפור של הצלחה מרשים. אמנם בית שען זה באזור מנשה. אמור היה להיות באזור מנשה. בית שען ותענך ודור ויבלעם ומגידו. כל האזור הזה, או לכל הגופנים הערים שם, פתאום בית יוסף אלה, הם לא מתפקדים באזור שאמור להיות להם. והיו לכנעני לשבת בארץ הזאת. ויהי, ואם אתה חושב שהיה איזה תירוץ, ואם אתה חושב שזה עוד מצב שהוא מקביל למצב שהיה בבנימין, בא הפסוק הבא ואומר לך, לא, תראה, המצב פה מדרדר והולך. והיא כי חזק ישראל וישם את הכנעני למס, והורש לא הורישו. אמרו אתם, מה קשה יותר? לעשות מסע כיבוש, הסתערות מלחמתית שמשמידה את כל היושבים בפעם אחת, למה צריך עוצמה צבאית גדולה יותר? למבצע אחד כזה, אחד פעמי, שמממש את המומנט של התבוסה של האויב ומשמיד אותו, או להשאיר את האחר שהאויב הובס ונכבש, להשאיר אותו על עמדו ולהטיל עליו מס. מה צריך כוח יותר גדול? ודאי שמס. ודאי שזה צריך להיות עוצמה מתמדת, שיטור, פער גדול מאוד.
זה לא שיטור מאשר
כוח צבאי. לא משנה. אני רק שואל, מה קשה יותר מבחינה צבאית? האם לממש את הניצחון בהשמדה, או להחזיק אותה, אם כאן ואילך להוציא מהם מס? אז ברור, ככה עולה מהגיון, וככה עולה גם מהפסוקים, שזה חמור יותר. והפסוק אומר, והיא כחזק ישראל. ישראל מאוד חזק, הפער הוא גדול מאוד בין היכולת הצבאית של ישראל ובין היכולת של הכנעני. עד כדי כך שהוא מסוגל לשים אותו למס. והנה, כנראה שהמנשה לא הוריש, ויול הכנעני לשבת בארץ הזאת, והוא שם למס. תבינו את עומק הבגידה והתפקיד. אז אתם יכולים. אתם יכולים אפילו, אתם מבינים, יהודה אומרים, אנחנו לא יכולים, אין לנו כוח. יכול פחות, אתה מחפש תירוץ. פה אתה לא מחפש, בנימין לא כתוב, לא כתוב. כתוב שהם לא מורישים את יושב ירושלים, יושבים לידם. לא מתארים פה מה מצב הכוחות. אבל פה, השם איתם, יש להם חוזק עד כדי כך שהם לא רק יושבים איתם. איתם, הם יושבים באזור וישראל מטילים עליהם מס. מטילים עליהם מס, בכל רגע אתם יכולים. לא השמעת אותם ברגע הראשון, תשמיד אותם עכשיו. זה חטא מתמשך. זאת אומרת, זה שרץ בידם לאורך שנים. זה חמור עוד יותר. כן? לא יודע, מה אתה אומר? אולי כי הפסוק הזה הוא פסוק ראשון. מכאן ואילך אנחנו נראה, עוד פעם, כבר אמרתי לכם, הפסוקים כולם מדרגים פה, יש פה רשימה, והרשימה מאוד מסודרת. כל הבא בתור חמור יותר. וזה יהיה במין ריתמוס כזה. אלה כובשים, ואלה משימים למס. החמור יותר, זה השלב הבא, ועוד חמור ממנו שמשימים למס. תכף תראו. אז ייתכן שפה זה מילה כללית. שים לב, כל פעם שחזק ישראל, הוא שם אותם למס. בסדר, פה מה שהיה, זה היה עם מנשה. ומנשה הוא הראשון מהתופעה הישראלית הזאת. אבל מכאן ואילך זה גם מה שיהיה כתוב אצל נפתלי למשל. נפתלי לוריש את יושבי בית שמש, וקרב כננים, ויושבי בית שמש, היו להם למס. אז תבין, שהם היו להם למס, זה אינדיקציה על החוזק שלהם. וכל שהם חזקים יותר, יש להם תירוצים פחות. ואם זה הפשע שלהם גדול יותר. אז ייתכן שזה מין הוראה כללית, זה לא רק סיפור פרטי. ייתכן. לא יודע. אולי שייך להגיד, רק האם אתה אומר את זה בהקשר למה כתוב חזק ישראל? כן, בסדר. זאת אומרת, את זה כל אחד יכול לחשוב בליבו מה שאתה אומר, סביר שאפשר לחשוב דבר כזה, רק הנקודה החשובה פה לי עכשיו, שנשים לב את המדרג. כל פעם, המשך המפרט, אומצא את ההבדלים בין זה לזה, זה מסדר לך פה את הפאזל בתור פירמידה שהולכת ונהיית יותר ויותר חמורה בהתנהגות שלה. אז היותם למס זה חמור יותר מאשר אותה קבוצה שלא שם אותם למס, כי אני לא הייתה חזקה לשים אותם למס, אז זה טיפה לטירות שלא הצליחו להשמיד, אז אולי גם לא היו מסוגלים להשמיד. זה הכל סיפורים, זה הכל לא נכון, זה הכל התרפות והתראות, התרשלות וחיפוש תירוצים, או בסוף בלי תירוצים, אבל מכל מקום. אינו דומה מי שיש לו תירוץ למי שאין לו תירוץ. לא שהתירוץ מקובל, התירוץ לא מקובל, אבל עוד יותר מי שאפילו לא מנסה להגיד תירוץ. כן. ואפרים, כי דובר קודם על בית יוסף, בית יוסף זה כולל את מנשה ואת אפרים. אפרים הוא מנשה. אמנם במדרג, לכאורה אפרים צריך להיות, זאת אומרת, תמיד מבחינת החשיבות אפרים חשוב ממנשה. גם באמת בהתחלה, ויתירו בית יוסף, אז זה אפרים, כי בית אל זה נחלת אפרים, כידוע, עד עצם היום הזה. אבל כל פנים, כשדובר על הצלחת בית יוסף, והכותרת היא באה, היא קוראת פה, ויעלו בית יוסף גם הם. כי אני עושה פה עכשיו, תפוס את כל הקבוצה הזאת. כל הקבוצה השם עימה, אפרים, מנשה, כמו יהודה, גם עם בית יוסף. ובמפרט הם בוגדים. קודם כל מנשה, וחמור ממנו אפרים. כי אפרים לא הוריש את הכנעני השב בגזר, וישב הכנעני בקרבו בגזר. מה אתם אומרים? מה ההתפתחות פה? זה כבר בקרבו. זה כבר לא את. זה לא, זה לא יושבים לידו. ולא ישבו בקרבך פן יחתיא אותך לי. כל האיסור דאורייתא, המטבע הלשונית של דאורייתא, זה לא שישב בקרבך. אז זה לא רק בעמק, זה לא רק עת, זה כבר בתוכו, בשכנות. וזה כבר יותר חמור מאשר ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. הוא יושב שם, אבל יש הפרדה בין ישראל לבין הכנעני. פה אין הפרדה. ועוד יותר חמור זבולון. זבולון לא הוריש את יושבי קיטרון, את יושבי נהלול, וישב הכנעני בקרבו, ויהיו למס. כי את הקוד הזה כבר למדנו מקודם. לא רק שזה בקרבו, אלא ויהיו למס. זאת אומרת, הכוח שלכם הוא גדול, ואם זה אתם מתרפים ומתיירים. ועוד יותר חמור אשר. כי אשר לא הוריש את יושבי עכו ואת יושבי צידון, ואת אחלה ואת אחזיב ואת חלבה ואת אפיק ואת רחוב, וישב האשרי בקרב הכנעני יושבי הארץ, כי לא הורישו. ברור. זה לא מצב שהכנעני יושב בקרבו, אלא האשרי יושב בקרב הכנעני. מי הרוב ומי המיעוט? הכנעני הוא הרוב, והאשר הוא המיעוט. חמור. מעין כמותו, רמת ההשפעה. יש מיעוט, הוא משפיע לך פחות. אבל שאתה יושב ואתה מיעוט בקרב תרבות שכמותית היא גדולה ממך, יכולת ההשפעה היא עוד יותר חמורה.
אבל לכאורה פה הם פחות השנים, אין להם כוח לכבוש, אז פחות אפשר לבוא
אליהם בטענות. טוב, אולי, אבל אני מבין מהרשימה שהמבנה הכללי שלה הוא כנראה מוכיח שהבנתי נכונה, שלא ככה כותב, חושב, עורך הרשימה. כי לא הוריש, לא ברור שלא יכל להוריש. עובדתית, לא הוריש. ואם לא הורשת, אל תשב שם. וחוץ מזה, אם לא הורשת, אז זה מסוכן, כי הם חזקים. ואתה מיעוט, תכף ישמיד אותך. ואתה לא מפחד. אתה לא מפחד, אתה יושב בקרבו. אז זה שאתה יושב בקרב רוב שהוא עוין לך, זה לא סימן שאתה חלש, לא סימן שלא יכולת להוריש, זה סימן שהחלטת לא להוריש. ועוד יותר חמור הנפתלי. נפתלי להוריש את יושב בית שמש, יושב בית ענן, וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ, וישבי בית שמש ובית ענת היו להם למס. שוב, אותו קוד. וכיוון שמגיעים אל המצב הזה, וכיוון שכלל ישראל, כל אחד וההתרפות שלו וההתייעות שלו, בסוף זה כבר מגיע לנתונים אובייקטיביים ממשיים, שממש לא מצליחים, וילחצו האמורי את בני דן ההרה, כי לא נתנו לרדת לעמק. בני דן, הם כבר לא יורשים. הם כבר נלחצים על ידי האמורי. מבחינה צבאית, הם כבר לא מצליחים להתמודד. כי את הסוד הזה, זה רוח כל הפרק מתחילתו, ועד הנה פסוקי סופו. קשר מוחלט יש לו לספר ולסייף. והיה והרוח נחלשת, והיה והעוצמה הפנימית נבובה, כי אז העוצמה הצבאית בהתאם. ואתה יכול לדעת את המעמד הרוחני על פי המעמד הצבאי והפוליטי. ובני דן, הקומפלקטיביות של בני דן, אנחנו יודעים אותה. בני דן עוד נשמע עליהם בהמשך. שם בשמה ושערורה של מה שהולך שם עם פסל מיכה. התכונה הזאת של בני דן הם המאסף לכל המחנות. אבל בני דן, הדנים האלה, הם כאלה שהם מאסף לכל המחנות, ועושה רושם לפעמים כאלה שהם מפגרים אחרי כל המחנות. נכשלים מאחור. הנכשלים אחריך, שפלטם הענן, עבר בים צרה, זה פסל מיכה. שעובר שם עם בני דן. נו, פסל מיכה, מיכה עדיין לא נולד, פסחו עדיין לא היה, פסלו לא היה. מה הסיפור? עבר בים צרה, זה פסל מיכה שאומרים חז"ל שם במדרש. אלא זה בא לומר שאותה נכות רוחנית, אותו פגם נשמתי, שבסיכומו של דבר מתגלה בימי שפוט השופטים, ובימי שפוט השופטים יוצא לפועל באותה פרשייה מכוערת של פסל מיכה וחיבובו וגזלתו לרכושם של בני דן. המום הרוחני הזה הוא כבר נמצא בראשית ימי התרקמותה של האומה שם, עוד שם ביציאה ממצרים, כבר נמצא שם, והמים להם חימה מימינם ומשמאלם. על כל פנים, את הבעייתיות הרוחנית של בני דן, המציאות הדנית הזאת עם הקומפלקטיביות שלה, זה משהו אינהרנטי, משהו מורשתי, נעוץ שם. אנחנו לא כל כך מתפלאים מזה שהם נמצאים פה בתחתית הרשימה, בתופעה המוזרה מכל שבטי ישראל. הם אחרונים בסוף ספר שופטים, אז הם ינדדו למצוא את נחלתם עד שיזוזו שם צפונה, ימצאו שם במיאס, ימצאו את דן. על כל פנים, ימצאו את נחלתם, ופה פשוט לא מוצאים את עצמם. לא מוצאים את עצמם ולא מצליחים. לא מצליחים ברמה הכי בסיסית, לא מצליחים צבאית. נכשלים במבצע הצבאי. מי שפה מכתיב את קצב המאורעות, זה האמורי. הם לוחצים אותה, האמורי קובעים איפה הגבול. עד אתה, מי שקבע את הגבולות זה היה ישראל. עכשיו, המאורעות מכתיבים את התכתיבים, והנתונים הצבאיים, בניגוד לשאיפותיהם, קבעו איזה תוואי גבול. וילחצו האמורי את בני דן ההרה, כי לא נתנו לרדת לעמק. זה לא החלטה, זה כבר לא החלטה. זה לא שיהודה מחליטים, כי לא להוריש את השוער עמק, לא כדאי לנו להתחיל להתגרות איתם, זה בעייתי, יש להם רכב ברזל. לא, זה עובדתי ממש. הם לא נותנים להם לרדת לעמק. הם רצו, לא יכלו, ממש. פה הם לא זקוקים בתירוצים, המציאות תופחת על פניהם. ויואל האמורי לשבת בהר חרס באיילון ובשעלבים, ותכבד יד בית יוסף ויולמס. וגבול האמורי ממעלה הקרבים מהסלע ומעלה. שני פסוקים מוזרים, לא? שמואל רבנו, התבלבלת, לא? היית אמור לכתוב את הסיפורים על בית יוסף, בבית יוסף. זה מין
זה נראה לי המצב הכי גרוע.
למה המצב הכי גרוע?
כי זה ממש ליד בית יוסף, כל מה שקורה עם שבט דן. ובית יוסף לא עוזרים להם, הם לוקחים מס על האמורים, במקום לעזור לשבט דן, להוריש את האמורים משם.
כך אתה אומר. כי מה שכתוב פה, בהר חרס, באיילון ובשעלבים, ברור שזה ליד דן. כי זה באמת, בין צורה ובין אשתול, ליד צורה ואשתול, שני מטר משם, שעלבים, איילון. נו, ואתה, יוסף, השם איתך, הלך לך כל כך בקלות. תעשו משהו, מה זה הפרטיות הזאת? ועוד אתם יכולים לשים אותם את האמורי למס. אז למה אתם לא עוזרים לאחריכם? לוקחים
מס על אדמות שלו שלכם
בכלל. לוקחים, אתה אומר שבכלל, החלק של חרחרס, איילון, שעלבים, זה בכלל לא אדמתם של בני יוסף.
של דן.
אתה אומר שזה ברור שזה של דן.
אתה יודע, אתה לא אומר שזה ברור.
כן?
אתה
אומר שזה של דן. כעירים יש עדים לבני
דן היום.
ישוע יוצא כמדי. ישר כוח, נו. זכית לכוון לדעת גדולים. ישר כוח, יפה מאוד. טוב. מי רוצה להגיד עוד משהו? כן? לא ממש מתלהב ממה שאתה אומר. ואז הם באו לעזור. הוא רצה. אבל הוא לא הצליח, כי יוסף השתלט עליהם ולקח מהם מס. טוב. אולי עוד מישהו? מישהו רוצה לומר משהו?
אני אומר שהם התחילו מלחמה,
וצריכים ללמוד
מזה שהם
מצליחים
להשמיד אותם.
בכל זאת,
לא להשמיד אותם,
אלא מוס. זה מה שחמור. ראיתם, תראו, אתם לא משמידים אותם, בסוף הם לוחצים אתכם, הם קובעים לכם את אזור הגבול. הייתם צריכים להסיק מסקנה, וזה מה שחמור יותר. מכל מקום, אני לא שומע אתכם אומרית, מה שהמלבים אומר, שאני חושב שזה הנקודה העיקרית. וזה הפסוק המסיים, הוא גבול האמורים ומעלה הקרבים מהסלע במעלה. זה פסוק מזעזע יותר מכל. כי יש פה מצב של, וילחצו האמורית בני דן ההרה, ויש פה את הכבדת יד בית יוסף על האמורי, ויש פה פתאום, הוא גבול האמורי ממעלה הקרבים מהסלע ומעלה. מה זה גבול האמורי? בכל הפרק, המילה גבול לא נזכרה. כי המושג גבול, זה מושג מה שנקרא מסרטטים מפות. אתה פותח מפה, ומסמן, זה הגבול. מפה? מפה זה מה שנקרא חוזה. זאת אומרת, זה הסכם, מוסכם, נפגשים. הפידל מרשלים של שני הצבאות וקובעים. זה קו הגבול. כותבים חוזה? עושים חוזה על גבולות עם האמורי? יש חוזה עם הקדוש ברוך הוא. אין גבול, אין דבר כזה חוזה. חוזה זה בגידה רשמית. אתם יודעים, יש בעל הקדע המפורסם ששואל, גם כן סוגיה, אנחנו מקדימים מאוד המאוחר, רק לדלות משם את הרעיון. אני אגיד מהר, כי אנחנו אומרים לסיים בבחצי, ככה ביקשו ממני בפעם הקודמת. על כל פנים, אומר בעל העקדה, הוא שואל, מה ההבדל בין פילגת שבגבעה לסדום ועמורה? הסיפור, אותו סיפור, שם, קיצור, לא נפרט. אריכות דברים ידועה של בעל העקדה, והוא מסביר שההבדל שבסדום ועמורה זה היה חוק של המדינה. מתי שהדברים נעשים על פי חוק. חוק, חוקי סדום זה חטאת הקהל, שלו גם יכבלו. בפילגת בגבעה זה הייתה להקת מופרעים, אולי כל אנשי הגבעה. אנשים סוטים, אנשים מופרעים, ומה שלא היה. אבל זה לא היה סדר, זה לא היה חוק. מתי שמגיע מצב של חוק, זה כי משחית השם את הארץ, כי גדלה חטאתם. ישנם פשעים, ישנה בגידה, ישנו חוסר זהות רוחנית, חוסר עוצמה פנימית, ישנה התרפות והתיראות. אבל מתי שעושים מזה חוק, מסגרת, זה פה חמור מעין כמותו. אתה כותב ומתנה על מה שכתוב בתורה. יוצר חוק אלטרנטיבי לחוקת התורה. אצלנו אין חוק. החוק הבלעתי זה זאת חוקת התורה. מה שמתאים עם זה ולא סותר את זה, הוא חוקי. מה שהוא לא מתאים עם זה, זה מעשה בלתי חוקי בעליל. זו השורה התחתונה של הפרק הזה.